Air Force One, heavy, thank you, Tower. Shalom, via Lima South, line up and wait, runway 30.
Lima South, line up and wait, runway 30, Air Force One.
Air Force One, Ben Gurion Tower, wishing His Excellency President Joe Biden and Air Force One a safe and pleasant flight. We hope that your visit will bring more peace and prosperity to the entire Middle East. Shalom.
Air Force One, shalom.
מבצע מגן כחול 3, ביקור נשיא ארצות הברית במדינת ישראל. המבצע היה מורכב, וזאת ההזדמנות להגיד תודה לכל השוטרים, שוטרות, הלוחמים והלוחמות, וכמובן לכל הגופים החברים שנטלו חלק, שירות הביטחון הכללי, קב"א, מד"א וצה"ל, שכל אחד כתף אל כתף תרם להצלחת המבצע. תודה רבה לכולם ובהצלחה.
יותר מ-16,000 שוטרים ושוטרות נטלו חלק במבצע ההבטחה של ביקור נשיא ארצות הברית בישראל ג'ו ביידן. שלושה ימים מרגשים שבהם בישראל, בארצות הברית ובלא מעט מוקדים ברחבי העולם צפו בכל צעד וצעד של הנשיא ביידן כאן בישראל. 16,000 שוטרים ושוטרות, אבל רק אחד היה הכי קרוב אל הנשיא, ניצב משנה אייל ראון. שלום אייל.
שלום אלי.
ביקור נשיא ארצות הברית בישראל, אתה מפקד השיירה, מבחינתך, רגע שיא בקריירה.
אני יכול להגיד שאין ספק שזה רגע שהוא רגע חשוב, יש בו שיא. למזלי, זה שיא שני שלי, כי אני כבר הייתי בשיירה של נשיא ארצות הברית נוסף, אובמה. אמנם הייתי אז סגן מפקד השיירה, אבל זה בהחלט חוויה ואתגר מאוד מאוד גדול, ואין ספק שזה...
התחממת על אובמה, ועשית את זה על רטוב כמספר אחד עם ביידן, וצריך להסתכל גם מסביב. ביידן מגיע בתקופה מאוד נפיצה, במזרח התיכון, בעולם בכלל, לא מעט אירועים והתראות. תן לי רגע אחד, לפני שנדבר בהרחבה על הביקור ועל התפקיד שלך ועל הרגישות, רגע אחד שאתה לוקח איתך לכל החיים מהביקור הזה.
אני חושב שהרגע שבאמת הרגשתי את המשמעות מצד אחד, ואת זה שגם הנשיא ביידן מסתכל טוב טוב, גם אם נראה שהוא לא. אנחנו הגענו אליו לטובת צילום של כל כוחות השיירה, והעוזרת האישית שלו אמרה לי, תקשיב, אתה אסור לך ללחוץ לו יד, אתם נכנסים, מצטלמים, יוצאים. איך שאני נכנס, אני הובלתי את כל הכוח פנימה לתוך נקודת הצילום, איך שאני נכנס פנימה, הנשיא ביידן בא אליי, לוחץ לי את היד, מחבק אותי, ואומר לי, תקשיב, אני ראיתי אותך לכל אורך הביקור שלי, ורציתי להגיד לך, ולכל מי שנמצא פה, הרבה הרבה תודה. אני מעריך מאוד את איך ששמרתם עליי והובלתם אותי לכל אורך הביקור.
זה כמעט בלתי נתפס, כי שומרים עליו עשרות אלפים, הוא טרוד בכל דבר שקורה ברחבי העולם, הוא נשיא ארצות הברית, הוא מבודד למעשה רוב הזמן, אבל הוא זוכר אותך.
האמת שזה באמת הפתיע גם אותי ברגע שהגעתי אליו, ופשוט ראיתי גם במבט שלו שהוא כאילו מכיר. ואיך שהוא בעצם אמר את זה, אז זה בעצם מאוד מאוד הפתיע, אבל מצד שני, שאני מסתכל אחורה על כל הביקור שלו, אין נקודה שלא חיכיתי לו לפני, או קיבלתי אותו אל הרכב, וזה גם ביקור מאוד מאוד יוצא דופן. קודם כל, נשיא ארצות הברית, שביקר הכי הרבה זמן בארץ, זה בביקור הזה. ודבר שני, גם בגלל הגיל, רוב הביקור היה ביקור רחוב, ולא ביקור מוטס. זה אומר שהשיירה עבדה סביב השעון, והיא בעצם הייתה הדומיננטית והמרכזית בביקור כולו.
יש עוד נתון, הוא האיש המובטח בעולם.
לגמרי. הוא האיש המובטח בעולם. אני יכול להגיד לך שמבחינת הבטחה, כמפקד שיירה, לא הרגשתי שיש משהו שיכול לאתגר. האתגר הגדול היה שהתזמון יהיה נכון, שכל השיירה תמיד תנוע ביחד ולא יהיה ניתוקים. ואני שמח להגיד שסיימנו את זה עם אפס תקלות.
זה 100 שעות שלא לעצום עין?
בערך, כי גם שהלכנו לישון, זאת אומרת, גם שהוא הלך ב-8:30-9 סיים, אני בעצם המשכתי, הלכתי לחיתוכי מצב אצל ממז ירושלים, ואחרי זה מפכ"ל, ואז מתכוננים ליום שלמחרת, אתה מוצא את עצמך בסביבות 1 בלילה הולך לישון, וכמובן שכבר ב-5:30-6 אתה קם, כי גם מתחיל כבר ויוד של סמפכ"ל מפקד המבצע, ומכאן אני רץ כדי שהכל יהיה מוכן לקראת, כך שבאמת הרבה זמן לישון לא היה, וגם כשהלכנו לישון, יש כל הזמן מחשבות, אוקיי, הקפצה, מה קורה, אתה כל הזמן מתקיל את עצמך לקראת, אם צריך עכשיו לנוע עם השיירה, אז האם הכל באמת מוכן ותפור, כדי שנוכל להניע אותו.
תכניס אותנו אבל מאחורי הקלעים, מה קורה איתך? הוא נוחת, יש טקס, יש ביקור משרד הביטחון, ואז השיירה מתחילה לנוע לירושלים, ואז אתה מבין שזהו. השיירה, אתה המפקד שלה, והיא רצה לירושלים.
האמת שכן. זה הרגע המדהים היה, האמת, לפני שהתחלתי לנוע עם השיירה החוצה מנתב"ג, אלא איך שהכנו את השיירה, 60 כלי רכב, אני נע מנקודת ההיערכות הראשונית, אל הנקודה ששם Air Force One צריך בעצם לנחות, ושם אני מקבל אותו. ואני בעצם יורד, כי הוא לא נחת, אז אני מחכה. ואני מסתכל על כל כמות הרכבים, וכבר כולם נמצאים, אם זה הסקר סרוויס, אם זה 730 שבק, אם זה כל היחידה, מטפה, כולה כבר נמצאת, חבלה, אופנועים עם לוחמים, כולם כבר נמצאים.
מה תסריט הבעלות שעובר לך בראש?
תסריט הבלעות הראשוני, זה עכשיו אנחנו רוצים להתחיל תנועה, הביסטים נתקעים. אין תנועה, הביסטים עומדים. ודרך אגב, הביסטים זה כלי שאומנה מאוד מאוד מאובטח, מאוד מאוד חזק מבחינת הבטחה, אבל בגלל שהוא כל כך מאובטח וכל כך כבד, יש לו הרבה מאוד מגרעות של איפה הוא צריך לנוע, וכמה הוא צריך, ובאיזה קצב, ובאיזה מהירות, וזה היה מזג האוויר משפיע, ולכן כל הזמן שהכל יתחיל חלק, אתה יודע.
חשבתי שתגיד לי, חלום הבלעות, מישהו נכנס לנתב"ג, רץ אליו, ברגע שהוא יורד במדרגות, שידור חי בארצות הברית, כל העולם רואה, זה חלום בלעות.
תשמע, אני סלח לי שאני מאכזב אותך, אבל נראה לי שזה החלום הרטוב שלנו, ולא החלום בלהות.
שמישהו ייכנס, זה החלום הרטוב.
תראה, בסוף אנחנו כל הזמן מתכוננים וערוכים לאירוע. ואני חושב שכמפקד השיירה, דווקא זה לא חלום בלהות שלי. זה משהו שאני, ברגע שהוא יקרה,
אתה נערך.
אני נערך אליו, אני מוכן אליו, ואני יעבוד כמו מכונה משומנת, וזה לא חלום הבלעות שלי. דווקא האירועים, החוקי מרפי האלה שפתאום קורים, זה הרבה יותר חלום בלעות מבחינתי מאשר אירוע פחאי כזה או אחר. כי לזה אמרתי לך מלכתחילה, אנחנו היינו מאוד חזקים, מאוד ארוכים, עם עשרות לוחמים בתוך השיירה.
ואז מגיע האירוע של המכביה, ואתם בדרך לאצטדיון טדי, שוב כל העולם מחכה, שידורים חיים בכל העולם, מכביה ברגע C, ואז הפסקת חשמל.
כן, האמת שזה היה אירוע מדהים. האמת שזה התחיל איך שהתחלנו נסיעה.
יוצאים מהמלון?
כן. מילא זה היה קורה שעוד הנשיא נמצא בתוך המלון, אין בעיה. אז הוא נשאר בתוך המלון, פותרים את הבעיה, ואז אין שום בעיה. אבל אנחנו כבר התחלנו נסיעה. כל ה-60 כלי רכב כבר בנסיעה, אנחנו כבר ממש מתחילים להתקרב אל האצטדיון, ופתאום בקשר מפקד מחוז ירושלים מקבל דיווח ממפקד המרחב, הפסקת חשמל, אחד הגנרטורים נשרף, אין חשמל. עכשיו אני יושב ברכב עם מפקד 730 שבק, עם מפקד הסיקרט סרוויס, כולנו יושבים ביחד, מפקד הסיקרט סרוויס אומר, חבר'ה, אם יש הפסקת חשמל, לא נכנסים. אין מצב שאנחנו נכנסים למקום חשוך. אנחנו נשארים ברכבים. וכמובן 730 גם כן אומר לי, תשמע, אנחנו לא ניכנס, נמשיך בתנועה. אני כבר מתחיל להריץ סרטים בראש, איך אני ממשיך תנועה על ציר סטרילי, ואני יכול להגיד שאני מדווח לאחד ים, למפקד ירושלים, שאנחנו כרגע בתנועה, אני מוריד קצב, על מנת לראות איך הדבר הזה קורה, וממש לקראת המנהרה, אל האצטדיון,
שזה
כלום, זה 2-3 דקות. ועולה בעצם קובי, הממר, ואומר, חבר'ה, חשמל חזר, הכל בשליטה, יש תאורה, אפשר להיכנס, אנחנו ערוכים ומוכנים.
כמה אנשים בתוך השיירה מעודכנים בו זמנית שיש שריפה של גנרטור, ויכול להיות שצריך לשנות את כל הדבר הנסיעה ואולי לחזור למלון?
קודם כל כולם, אני עשיתי שינויים עוד בהכנות, כל רכב היה לו מכשיר קשר שלי, ואיך שקיבלתי את הדיווח כבר התקנתי את כולם, כדי שכבר נהיה ערוכים לתנועה אחרת או לציר אחר, וכבר כולנו ערוכים, כולל גם המערך האווירי שהיה בעצם מעלינו.
הנשיא באירועים האלו, כמו למשל שיש הסקת חשמל, או איזה משהו שיש בדרך בכביש, הוא מעודכן, מישהו מעדכן אותו, או שהוא יושב ברכב הכל כך יפה הזה שראינו, ונוסע, ולאן שלוקחים אותו הוא נוסע כאילו, או שהוא חלק מהאירוע?
תראה, בשלב הזה, או באירוע כזה, לא מעדכנים אותו. עדיין לא שם. ברגע שהשיירה עוצרת למשך זמן ארוך, או שיש שינויים ארוכי טווח, רק אז מעודכן הנשיא, כל עוד זה לא קורה, עדיף לשמור את הנשיא בתוך הקובייה, שקט, יודע לאן הוא הולך, מה הוא צריך לעשות, ולא מטרידים אותו בכל סוגיות ההבטחה.
עצם ההגעה למכביה, אצל דון טדי, יותר מ-20,000 איש, זה בכלל אתגר ש... אני לא חושב שמפקדי שיירות של נשיא ארצות הברית אי פעם עמדו בזה, להוציא נשיא ארצות הברית, האיש המובטח בעולם, לאצטדיון פתוח, זה אתגר בלתי רגיל.
שמע, אחד, אני חושב שבכלל מחוז ירושלים, ואנחנו כמדינה בכלל נכנסנו לאתגר אדיר, שמצד אחד, ביקור נשיא ארצות הברית זה אתגר אדיר בפני עצמו, ועוד לשלב לתוכו מכביה, ואת זה שהנשיא רוצה להגיע אל המכביה.
זה לא שהוא הגיע לאיזה אירוע איזוטרי של המכביה בלי צופים, הוא הגיע לאירוע השיא.
לגמרי. דרך אגב, קודם כל הוא נפגש למטה במינוס אחד, עם כל הפמליה, עם כל השחקנים של ארצות הברית, שזה אירוע בפני עצמו. ומשם בעצם אנחנו עולים למעלה, דרך המדרגות, נכנסים אל האצטדיון, אנחנו עולים איתו ביחד, ואתה פשוט יוצא ל-20,000 איש, וכאן הכל יכול לקרות. וזה אירוע. אבל אנחנו היינו מאוד מאוד קרובים.
מה עובר בראש?
קודם כל, עובר בראש, השיירה תהיה מוכנה לחילוץ מהיר. וזה משהו שהיה ערוך מוכן, השיירה הייתה מוכנה כבר, ערוכה עוד לפני שהוא עלה, שהיא מוכנה למה שנקרא יציאה מיידית. זה אחד. שתיים, עובר לך בראש, איך אני מחלץ אותו הכי מהר, אם וכאשר, אל תוך הרכב שלו.
חשבתי שתגיד לי, עובר לי בראש קנדי, סדאט, אירועים כאלה ש... אתה יודע, גם אז שידורים חיים, כן. גם אז האנשים הכי מובטחים בעולם.
נכון.
והנה אתה שם.
האמת שקנדי זה...
עובר בראש.
זה שיירה בפני עצמה, זה בתוך השיירה, רק שהוא לא היה ממוגן, פתוח, וזה אירוע. אבל סעדת אין ספק שזה אירוע אחד לאחד, שהוא עולה לנאום, ופתאום איזה מישהו יוצא ומבצע את מה שהוא עושה.
זה מסוג האירועים שמתרגלים, לומדים מהם, שאתם בהכנה יושבים ולומדים את חיסול התנגשות בסדאט, או בקנדי, או בחמים כאלה ואחרים ברחבי העולם?
קודם כל כן, קודם כל גם צריך להבין שיש פה מעגלים על מעגלים. בסוף יש לך מעגל, המעגל הסטרילי הזה הוא גם של הסיקרט סרוויס, אבל הוא בעיקר של 730 כהם אחראים בתוך מדינת ישראל, והם לוקחים אחריות מלאה, וברור לך שבסוף הבועה הקרובה הייתה סטרילית. זאת אומרת, לא היה אפשר לבצע בו איזשהו פיגוע עם נשיכה.
למרות שראינו דברים מעולם.
אבל אני חושב שגם אנחנו לצערי למדנו במדינת ישראל 730, הבטחת 90, למדה על בשרה. את האירוע הזה מרצח רבין, ואני חושב שאנחנו היום, המדינה, אני חושב שיודעת לעבוד ולייצר סטריליות ברמה הגבוהה ביותר בעולם. אני יכול להגיד לך שבהקשר הזה שאתה שואל אותי, אז מפקד הסיקרט סרוויס, שהגענו לאוגוסטה ויקטוריה, אז עמדנו שם בחוץ, והוא התחיל לדבר איתי ככה, דיברנו, ונתתי לו מטבע מהיחידה, ואז הוא אומר לי, אתה יודע שאני בא למדינת ישראל, זה כאילו שאני בא לחופש, כי אני מרגיש הכי, הכי רגוע.
בטוח.
הכי בטוח, הכי רגוע, ושאלתי אותו, למה אתה מרגיש ככה? אז הוא אומר, תשמע, אני מרגיש שאנחנו מדברים באותה שפה. וזה מסביר הכל.
בדרך כלל לאורך השנים אתה בתפקידים שהם מאחורי הקלעים, גם כמפקד מטפה, גם בדברים אחרים שעשית, והנה ברגע אחד אתה בקדמת הבמה, אגב גם תקשורתית, התראיינת בכל כלי התקשורת, ראו אותך בכל מקום, פתאום אתה צריך להיות, וגם האירוע שאתה מפקד עליו, השיירה, משודר למאות מיליוני צופים ברחבי העולם. זה משהו שהוא קצת לא מתיישב עם הדימוי שלך ביום יום של העבודה של להיות סוג של איש צללים, בוא נגיד.
האמת שנכון, האמת שמה, זה סוג של קונפליקט שאני כל הזמן שם בסוף, כאחד שהתחיל ביחידות המיוחדות, ממש מאחורי הצללים, שום קשר עם תקשורת, עם משטרה קלאסית, ופתאום להיכנס לזה ועוד להיכנס לזה לשם, שאתה לא רק שרואים אותך איזה שנייה אחת, אלא בכל הערוצים משדרים אותך, אתה מדבר בכל הערוצים, זה לעשות סוויץ' מאוד מאוד גדול. שמע, אני אגיד לך סיפור קצר, שליד הקיבוץ, איפה שאני נמצא, אני גם מתאמן בקסריה, בקנטרי, אז אני לא רגיל שמכירים אותי, מדברים איתי בהקשרים של העבודה, ופשוט אחרי הביקור של ביידן, אני מצאתי את עצמי בכל נקודה עוצר, ואנשים מדברים, כן, מדברים איתי, ראינו אותך, איך היה, מה היה, איך עם ביידן, איך זה...
אז אני רוצה לשאול אותך מפה, זה מגדיל את עוצמת האחריות, כי ברגע שאתה איש צללים ועושה עבודה, ואומר, תשמע, אף אחד לא יודע עליה, הצלחתי, עצרתי, תפסתי, סבבה, לא עצרתי אז אני אעצור עוד שבועיים, אוקיי? אבל פה שזה שידור חי אונליין 24/7, אם יש חריג, אתה פנים.
שמע, אני יכול להגיד לך שמהמקום, מה-DNA שאני באתי, אני לא משאיר נקודות פתורות או נקודות שהן לא סגורות עד הסוף ולא ירדנו לדקויות הקטנות, אני לא מכיר את זה מתוך איפה שבאתי, ואני חושב שגם הסמפכ"ל הוביל פה מבצע שהוא ירד, אתה מכיר את הסמפכ"ל, הוא ירד לדקויות הקטנות ביותר, ואני חושב שזה לא מה שגרם לי להיות מדויק יותר או להיות חרד יותר, ואני חייב להיות ממש ממש מדויק עד רמת הבורג, אלא זה פשוט ככה אנחנו עובדים, ואני חושב שבארגון היום, במשטרת ישראל בכלל, בייחוד במבצעים כאלה, אני חושב שאין שני למשטרת ישראל בלפקד ולנהל מבצעים מהסוג הזה, שהוא בסדר גודל, שהוא חוצה מחוזות, וכל הגורמי ביטחון במדינת ישראל היו בחלק מהביקור, אבל בסוף היה מפקד אחד. וזה, משטרת ישראל פיקדה על המבצע הזה בשיתוף כולם, אבל היא פיקדה עליו. אם זה בשיתוף עם צה"ל, עם שבק, עם משרד החוץ, עם כל הגורמים הרלוונטיים, וזה מדהים לראות איזה עוצמה ואיזה כוח יש לארגון הזה, יש למשטרת ישראל, ואיזה איכות יש לארגון הזה.
ברמה האישית, ביום שאחרי צריך לחזור לעבודה שחורה, אפורה. איך זה ביום אחד להיות הכי צמוד לנשיא ארצות הברית, ויום למחרת להיות בהריסה של איזה מבנה באום אל-פחם?
תשמע, אני חושב שאנחנו כל הזמן כמפקדים, בייחוד במשטרה, מוצאים את עצמנו כל הזמן מאירוע לאירוע, בייחוד שאתה מפקד של יחידה ארצית כמו יחידת מטפה, שהיא תמיד תמיד בפרונט של כל אירוע גדול, אתה כל הזמן מוצא את עצמך, רץ מאירוע לאירוע, ואין ספק שאתה הגעת לפקד על שיירה של נשיא ארצות הברית, שזה באמת שיא מסוים, ולמחרת בבוקר אתה מוצא את עצמך או בהריסה, או בשער המוגרבים בפריצה להר, ואתה מהר, מהר מאוד חוזר לשגרה. האמת שמדינת ישראל נראה לי שדואגת תמיד להחזיר אותנו מהר, מהר מאוד לשגרה, אירוע רודף אירוע, ואנחנו רגילים לזה.
לפני סיום, בוא תחזיר אותנו רק להבדלים. היית אצל אובמה בביקור, אומנם היית מספר 2, והיית פה. מה ההבדלים?
אתה יודע, זה מדהים לראות שזה לא משנה באיזה תפקיד אתה, בסוף יש אישיות. ואובמה בשיירה איתנו, הוא היה מאוד מאוד חם, והיה מאוד מאוד דינמי, ולא היה אכפת לו לשנות דברים מרגע לרגע, ולייצר איתנו תמונה על כבש המטוס, על כבש האייר פורס 1, כאשר הוא יושב איתנו, ואני יכול להגיד לך שהוא בא והוא נעמד לידינו, עם כל היחידה, עם כל מטפה, עם כל הנשקים, שאני אומר לך, נשיא ארצות הברית לא מצטלם עם כוחות, עם נשקים. אתה יכול לראות שגם עכשיו, בצילום הזה שביידן עשינו איתו, שמנו נשקים בצד. גם אנחנו וגם הימם, עשינו צילום עם נשקים בצד. עם אובמה, זה היה מדהים לראות, קודם כל הוא 1.90 מטר, והוא בא נעמד, אמרנו, לא יראו אותנו, ואז הוא ירד לקריאה, וזה מדהים לראות איך שהוא מחבק אותך ויורד איתך לקריאה ומצטלם איתך. אז זה משהו אחד, וביידן זה משהו אחר, הוא באמת אישיות אחרת.
ממלכתית.
ממלכתית מאוד, ועובד על פי פרוטוקול, מסודר, אבל עם זאת, ראית, אתה רואה שהוא מאוד התרגש מהביקור הזה, והיה לו מאוד חשוב להיות פה, והוא נתן תשומת לב, אני יכול להגיד לך, הייתי בכל האתרים, הוא נתן תשומת לב לכל אחד ואחד.
טוב, יש לו קשר מאוד מיוחד עם ישראל, הילדים שלו נשואים ליהודים,
עשר פעמים הוא גם היה בארץ, זה מדהים.
עשר פעמים הוא היה פה. בוא נדבר רגע עליך ברמה האישית. לפני הכל, מה זה מטפה? מה זה היחידה הזאת שאנחנו שומעים עליה כל כך הרבה, ולפעמים שומעים עליה גם מאחרי הקלעים ולא יכולים לדבר הכל?
קודם כל, מטפה היא יחידה מדהימה. יחידה מדהימה, יחידה מיוחדת. אתה יודע, אני לפני כמה ימים הרציתי לקצינים אנגלים מלונדון, ובעצם סיפרתי להם על אגף המבצעים ועל יחידת מטפה, וסיפרתי להם שניסיתי לחפש יחידה דומה בעולם, ולא מצאתי. לא מצאתי, אין יחידה דומה ליחידת מטפה בעולם. בסוף, רק מדינת ישראל זאת
המצאה
מדינה.
המצאה ישראלית.
לגמרי, המצאה של אריק שרון בשנת 2004, על מנת לשמור על קרקעות המדינה, שאין לנו הרבה כאלה. אז מצד אחד זה פעילות מאוד מאוד מאתגרת, כי אתה בעצם צריך לעשות פעילות בתוך כפרים ובתוך אזורים מאוד מאוד מורכבים, וזה הביא את היחידה ליכולת מבצעית היום, שהיא באמת בטופ של משטרת ישראל, ולא סתם, היא נמצאת ביחד עם החטיבה הטקטית כשתי יחידות ארציות שאמורות לתת מענה לחירום. ויש ביחידה הזאת קצינים מדהימים, לוחמים מדהימים, ואני שמח, זה כבוד גדול שלי להיות מפקד היחידה.
לסיום, בוא נחזור לתמונה שאולי נצרבה כמובן בעיניים שלנו כשוטרים, כקצינים, אבל בכלל בעיניים של כל המדינה. סי ביידן בא לעלות למטוס, לחזור לארצות הברית או לטוס לערב הסעודית, נכון, הוא טס לערב הסעודית, ובמחווה יוצא דופן, ראשון מסוגו, מצדיע למפכ"ל, מפכ"ל המשטרה שלנו, אתה רואה את זה, גם מדווח אפס, מצד אחד אתה כבר רוצה שהוא יעלה למטוס ויצא, שתסיים את המשימה, אבל מצד שני, זה רגע מאוד מיוחד.
אני יכול להגיד לך שזה רגע מדהים. אני יכול להגיד לך, אני הייתי, כמו שאתה בעצם אומר, הייתי מטרים מהאירוע עצמו.
זה הפתיע אותך?
לא, לא, לא הפתיע אותי. אני ידעתי שזה עומד לקרות, ואני חושב שכמו שאמרתי לך, אני חושב שביידן מאוד חד, ואני חושב שזאת הייתה מחווה ראויה לכל שבח, לזה שבאמת משטרת ישראל, בפיקוד של קובי המפכ"ל, על כל המבצע הזה, ועשתה אותו באפס תקלות, ובצורה מדהימה, ואני חושב שגם הפיקוד שלו יצר את זה שהיה שילוב זרועות, לא היה אגו בין הגופים, היה שילוביות מדהימה, ואני כבר, כמו שאתה יודע, אני כבר אחרי תחקירים, גם עם מחוז ירושלים, גם עם תחקיר ראשוני אצלנו, והדבר שכל הזמן הדגישו אותו, זה ההרגשה שהיה שילוב כוחות, לא היה אגו, היה מקצועיות, וזה הושרש מלמעלה, מהמפכ"ל, סמפכ"ל, עד אחרון השוטרים בשטח, ובאמת מגיע למפכ"ל את הערכה שהוא קיבל מנשיא ארצות הברית.
אפשר להגיד שהתמונה הזאת מאוד מלמדת על מה שדיברת, לנשיא, שהוא אמר שהוא הכיר אותך, שנפגשתם, אתה היית צמוד אליי, אתה מפקד השיירה, הוא עם כל העוצמות שמסביב הוא ידע להכיר אותך, ולמחרת הוא ידע להכיר תודה גם לשוטר מספר אחד.
לגמרי, כי אני חושב שהוא ידע בסוף מי ניהל את כל האירוע הזה, מי ניהל את כל הביקור הזה, כדי שהוא יעבור בצורה חלקה, ואני יכול להגיד לך שאני יודע שהסביבה הקרובה של הנשיא, מאוד מאוד נהנתה מהביקור, וגם שעשיתי סיכום עם משרד החוץ שהיו אצלי, והם עשו הרבה מאוד ביקורים, היה ביקור מושלם. היה ביקור מושלם מבחינת האמריקאים, מבחינת הבית הלבן, היה ביקור מושלם.
טוב, לסיום, בוא נחזור רגע אחורה. קריירה ארוכה שלך במשטרה, איפה התחלת, מה אתה יכול לספר לנו קצת עליך?
אז קודם כל אני קיבוצניק, נולדתי בקיבוץ.
אין הרבה קיבוצניקים במשטרה.
נכון, אין הרבה, אבל הנה, אתה רואה, לא סתם, גם קיבוצניק שהוא קיבוצניק מקיבוץ שיתופי. קיבוץ שיתופי, כמו שאתם יודעים, המשכורת הולכת לקיבוץ.
הכי טוב.
הכי טוב. ואני באמת התחלתי את דרכי ביחידות המיוחדות, ולאט לאט שנחשפתי אל המשטרה הכחולה, גיליתי עד כמה הארגון הזה הוא מדהים, עד כמה הארגון הזה הוא רב גוני, הוא מאתגר מאוד, ואתה פשוט מתאהב, אתה פשוט מתאהב בארגון, אני גאה, אני יכול להגיד את זה היום, אני גאה להיות בארגון הזה, גאה להיות קצין.
כמה שנים?
נראה לי כבר 20 וכמה, 3, 4, מי סופר? אבל כן, 20 ומשהו שנים בארגון. ואני באמת גאה, אני חושב שגם זה כיף, שגם בקיבוץ, אני חושב שיש גאווה גדולה על לאן שהגעתי בתור בן קיבוץ, והכיף הגדול ביותר זה הילדים שלי, שאני בא הביתה והם גאים לראות אותי בכל מקום שהם רואים אותי, ובסוף הם שמחים על מי שאני ועל מה שאני עושה, וזה בעצם, אני חושב, תמורה גדולה, ואני חייב חוב גדול למשטרה, ואני מודה על כל הדרך.
אז היה לך אובמה, היה ביידן, מה נקודת השיא הבאה שאתה שם לך כיד כקצין בכיר במשטרה?
אני חושב שמשטרת ישראל מאתגרת אותנו ונותנת לנו רגעי שיא כל הזמן. אני, הרגע שיא הבא שלי הוא יהיה להרגיש שאני במקום הנכון ואני משפיע ומשנה לטובת אזרחי מדינת ישראל ולטובת משטרת ישראל.
אייל, תודה.
תודה לך.